רות קורוז עם דותן ואורי.
בוקר טוב, אתם כאן נמצאים בפודקאסט רות קורוז. איתנו נמצא היום אורח סופר מעניין בשם עמית קליין. בוקר טוב עמית, בוקר טוב דותן.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז אנחנו ניתן ככה איזשהו משפט פריפייס ככה לפני שמתחילים. עמית נקרא איזשהו על קרבות ותיק בעולמות הסקיוריטי, כבר קרוב ל-30 שנה, אם אני זוכר נכון את המספר, מתעסק בעולמות של אפליקיישן סקיוריטי. הוא ככה רמז לנו מקודם שהוא התעסק באופקודים ובאסמבלי בתקופה מאוד מאוד רחוקה, ולכן אתם מבינים עד כמה שהוא על קרבות ותיק זה. אנחנו נדבר היום ספציפית עם עמית על כל מה שקשור למחקר אקדמי, שבין היתר על דברים שהוא עשה בעולמות המחקר של אפליקיישן סקיוריטי, ספציפית על מחקר אקדמי שגרם לתיקון בקרנל, ממש פיזית, בלינוקס קרנל, באנדרואיד קרנל, בווינדוס אפילו, וכתוצאה מהתוצאה של המחקר. היום עמית הוא VP Research בחברה בשם SafeBridge, וזהו, אני אעביר אליך ככה את המיקרופון לאינטרודקשן קטן.
תודה. אז כן, כמו שאמרת, היום אני גם VP Security Research בחברת SafeBridge, וגם אני עוסק במחקר אקדמי בבר אילן יחד עם פרופסור בני פינקס, שבמסגרתו אנחנו מסתכלים על חיתוך של נושא הנטוורק, קצת קריפטו וקצת System Security, ובמסגרת המחקר הזה, כמו שציינת, הסתכלנו על איך גם Windows וגם Linux ואנדרואיד בקרנלים שלהם מחוללים שדות מסוימים בפרוטוקולי תקשורת, ואיך אפשר לנצל את הצורה שבה השדות האלה מחוללים כדי להבין כל מיני דברים על המערכות האלה, וגם בעצם להצביע על חולשות במערכות האלה. וכמו שאמרת, גם Windows וגם Linux תקנו את הקרנלים שלהם כתוצאה מהמחקר הזה, שגם הצגנו אותו ביוזניקס ב-2019. אם אתם רוצים, אני אספר לכם קצת יותר על על המחקר הזה, כדי ככה לתת איזושהי טעימה של הדברים שאנחנו מתעסקים בהם.
כן, נשמע אחר.
האינטרנט שלנו, שכולנו מכירים ואוהבים, זה בעצם סט של פרוטוקולים שנועד לתאר איך מחשבים מדברים אחד עם השני. אפשר לומר שהפרוטוקול הכי בסיסי בסט פרוטוקולים הזה נקרא פרוטוקול IP. אנחנו מכירים אותו מהביטוי IP address, תן לי את ה-IP שלך וכולי. ובעצם הפרוטוקול הזה הוא פרוטוקול די פשוט, שיש לו כל חבילת מידע, יש לה איזשהו כותרת, איזשהו header, שהוא מכיל כמה בתים שמתאר מאיפה החבילה נשלחת, לאיפה החבילה נשלחת, ועוד כמה פרטים כאלה שמחשבים וראוטרים אוהבים לדעת, ואת המידע שיש לחבילה. אנחנו הסתכלנו על הצורה שבה המחשבים מחוללים את הכותרת הזאת, את ההדר, וספציפית יש שם איזשהו שדה אחד של שני בתים, שנקרא IPID. מסתבר שהשדה הזה מחולל בצורה שהיא לא מספיק בטוחה. זה אפשר לנו לעשות כמה דברים מאוד מעניינים. זה מאפשר לנו גם בסיטואציות מסוימות לעקוב אחר התקנים, כלומר אתה מסתובב לך עם הלפטופ Windows שלך, או הלפטופ Linux שלך, או האנדרואיד שלך הקטן והנחמד, ועובר מרשת לרשת, וכמו שאנחנו יודעים, בכל רשת יש לו מקבל כתובת IP אחרת, ואז לכאורה אי אפשר לעקוב אחר המכונה הזאת, אחר הדווייס הזה. אבל אנחנו גילינו שבעצם אפשר, אם עובדים נכון ובתנאים מסוימים, כן אפשר לעקוב אחר הדווייס הזה, אחר ההתקן הזה, כשהוא עובר מרשת לרשת, אפילו אם הוא משתמש ב-VPN, אפילו עם מחליפים. אתם יודעים שיש שם בראוזרים שונים, ובוודאי לכל בראוזר שמכבד את עצמו יש privacy mode. אז גם אם אנחנו מחליפים בתוך אותו התקן בין הבראוזרים, או עוברים ל-privacy mode, אנחנו עדיין יודעים לעקוב ולהגיד שזה אותו התקן הוא זה שגלש פעם בפיירפוקס, פעם בגוגל קרום בפרייבסי מוד, פעם ב-VPN, פעם לא ב-VPN, פעם מתוך ההוטספוט ופעם מתוך הרשת הסלולרית. בכל זה אנחנו יודעים לחבר בעצם ולהגיד, חברים, זה אותו דווייס, זה אותו התקן. אגב, שהסתכלנו על הדבר הזה, גילינו עוד משהו מאוד מעניין בצורה שבה לינוקס מחולל את השדה הזה, לינוקס קרנל. אני מזכיר שלינוקס קרנל זה אותו, זה הקרנל ש, זה בעצם הליבה ש, שיש גם למחשבי, למערכות הפעלה לינוקס וגם לאנדרואיד. זאת אומרת, גם אנדרואיד וגם מחשבי לינוקס, כמו אובונטו ודביאן וכולי, משתמשים בעצם באותה ליבה, בלינוקס קרנל. וגילינו שהלינוקס קרנל מחולל את את השדה הזה, תוך שימוש באיזשהו פוינטר, ממש בערך של הפוינטר, לא בתא שהפוינטר מצביע עליה, אלא בכתובת עצמה, כחלק מהצורה שבה הוא מחולל את השדה. וזהו, והיות והצלחנו לעשות רוורסינג, כאילו מהערכים האלה, מה-IPIDs, מהשדה הזה, לפרמטרים שבהם לינוקס משתמש, הצלחנו בעצם לשחזר את הכתובת הזאת, שהיא כתובת בקרנל של לינוקס, ומזה בעצם לעקוף מנגנון אבטחה שנקרא kernel ASLR, שנועד להקשות על תוקפים להשתלט על לינוקס, על מכונות לינוקס ומכונות אנדרואיד. אז אני לא אומר שיש לנו עכשיו את דרך המלך להשתלטות, אבל על איזשהו road bump כזה, על איזשהו מכשול בדרך, הצלחנו להראות איך אנחנו מתגברים, וכל זה מה שיפה בסיפור, זה כל זה בכלל קורה מרחוק, בלי שאנחנו מריצים קוד בפריבילוגיות נמוכות על המכונה, אלא לגמרי מרחוק אנחנו יכולים להראות איך אנחנו עוקפים מנגנון אבטחה של הלינוקס קרנל. זה מה שבעצם הצגנו ביוזניקס ב-2019, ויש לנו פייפר, וכאמור, לפני שהצגנו, כמובן, יצרנו קשר עם מייקרוסופט, עם לינוקס, והם הבינו את המשמעויות, והלכו ותקנו את המנגנוני חילול IPID, והיום כמובן זה לא, זה כבר לא מתנהג כך, אם כי יש פה כוכבית מאוד גדולה בהקשר של אנדרואיד, וזה שאומנם עבר זמן מאז שללינוקס פרסמו את התיקון, את הפאץ' ותיקנו את הגרסאות החדשות של הקרנל, אבל כמו שאנחנו יודעים, לוקח הרבה זמן, אם בכלל, לתיקונים כאלה לחלחל מטה עד למובייל פונס החביבים שאנחנו מחזיקים ביד, שהרבה פעמים יש להם איזה קרנל ישן בין שנה ושנתיים אפילו, ולא תמיד הוונדור שהיצרן של המובייל פון הספציפי דורח להפיץ את הפאצ'ים שלו ולהתעדכן בכלל בכך שיש פאצ' או להדכן את הקרנל שרץ מתחת לאנדרואיד שיש לו במיליוני או עשרות מיליוני חתיכות בעולם. אז זה בעצם המחקר והתיקון והכוכבית.
אני מניח שזה גם לאו דווקא, את אומר אנדרואיד, אבל לינוקס רץ על עוד מלא IoT devices, נכון? זאת אומרת, לינוקס רץ בעצם על כל מצלמה, על כל, כמעט כל מכשיר, כל מכשור שהוא שקיים בעולם, ושם הרבה יותר קשה, כי תהליך ניהול של פאצ'ים הוא הרבה יותר מורכב מאשר מובייל, סלש מחשבים ארגוניים, סלש שרתים.
ללא ספק, זאת אומרת, ראשית כל, טוב, אני רק שם פה איזשהו, ככה, הסתייגות קטנה לגבי כל IoT וכולי שמריץ לינוקס, יש עוד כמה מערכות הפעלה ספציפית גם ל-IoT שאנחנו יכולים לפגוש, אבל ללא ספק לינוקס הוא מאוד פופולרי בעולם ה-IoT, וזה נכון מה שאתה אומר שיש פה על אחת כמה וכמה, יש את בעיית הפצת הפאצ'ים ותיקוני סקיוריטי ב-IoT, ללא ספק. צריך לומר גם שמצד שני שבעולם ה-IoT נושא של אם יש לי איזשהו פריג'ידר או לא יודע מה, בית חכם, הנושא של מעקב אחר דווייס הוא קצת חסר משמעות, אני מניח, בעולם הזה. כן, יש משמעות אולי למעקב של KSLR בעולמות האלה, כי זה כן יכול לאפשר לנו בסופו של דבר להשתלט על ה, כאילו זה מקל עלינו את נתיב ההשתלטות על הדווייסים האלה. אז כן, יש פה, לדבר הזה יש משמעות בעולם ה-IoT לדעתי, יותר, הרבה יותר מודגשת וחמורה מ-device tracking.
עכשיו אתה אומר רגע פה משהו מעניין, הרי בדרך כלל בשביל ההשתלטות הזאת אני צריך לייצר איזשהו remote code execution, כאילו אני ממש צריך פיזית לייצר privilege מיוחד בשביל לרוץ במכונה שאני תוקף, ולהבין, אתה אומר אני פה לא צריך אפילו בכלל לעשות את זה, אז איך בעצם קורה התהליך הזה של נקרא לזה הבנה, שאני מצליח לתקוף את המכונה, והיא באמת יודעת לענות לי את מה שציפיתי לענות, זאת אומרת, איך קורה התהליך שאני בו אוסף את המידע, בשביל להבין שהמכונה עצמה היא, לצורך העניין, לא עשו לה פאץ', זאת אומרת, אני רוצה להבין שיש למכונה הזאת, היא באמת מכונה פגיעה, אם אני רגע מנסה לשים רגע את הכובע של הבד אקטור.
אז תראה, יש כאן כמה שאלות שונות. ראשית כל, נתחיל מהסוף, אתה שואל איך אני יודע אם מכונה היא פגיעה או לא. אז פה יש, זה כאילו, אפשר לומר, קצת out of scope למחקר, במובן שהמחקר אומר, אני יודע לעשות דברים מסוימים בגרסאות קרנל א', ב' וג', אחר כך תקנו את זה נגיד בגרסה ד', ואז משם אני כבר לא יודע לעשות כלום, כי זה עובד. להגיד לך, האם מכונה מסוימת רצה באיזה גרסת קרנל, זה לא נובע באופן ישיר מהמחקר שלי. כמובן שאפשר לעשות את זה בצורה הקצת ראש בקיר, במובן שאתה יכול לנסות את ההתקפה, ולראות אם ההתקפה, אם הצלחת, סימן שזה גרסת קרנל פגיעה, אם לא הצלחת, סימן שהיא לא פגיעה. אבל אני רוצה לקחת את השאלה שלך לאיזשהו אינטרפרטציה אחרת, שאני לא יודע אם התכוונת אליה או לא, ולהגיד, אוקיי, רגע, איך אתה, איך במחקר שלנו אנחנו בכלל דוגמים את התקן שאנחנו מעוניינים לתקוף, או איך אנחנו עושים את האינטראקציה הזאת. אז יש פה בעצם שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא זו שבה יש לנו איזושהי אינטראקציה אקטיבית עם התקן. למשל, נגיד שהמשתמש במובייל פון אנדרואידי או בלינוקס או בווינדוס, גלש לאתר של חברה א', אני מדבר עכשיו בואו נגיד לא על תקיפת ה-KSLR, אלא דווקא על device tracking בתור הדגמה. המשתמש גלש לאתר של חברה א', באתר הזה רץ איזשהו קוד JavaScript, מאוד פשוט וקשר למאדרין, זאת אומרת אני לא מדבר איתכם על תעלולי JavaScript שעושים איזה buffer overflow, use after free, buffer overflow, דברים כאלה, לא exploit, לא JavaScript driven exploit, אלא JavaScript שכל מה שהוא עושה, הוא הולך וגורם למכונה לשלוח כל מיני פאקטים לכמה כתובות IP שבשליטת אתר א', זה מאפשר לאתר א', מספיק כתובות, לדגום את השדה הזה שאנחנו מעוניינים בו, את ה-IPID עם מספיק כתובות IP, לא אלאה אתכם בפרטים, אבל אני צריך אני צריך פאקטים שיצאו לכמה כתובות IP, כי הנושא הזה של לאיזה כתובת IP הפאקט נשלח, משחק חלק בצורה שבה ה-IPID, שבה השדה הזה מחולל. ואז אני צריך לדגום את השדה הזה כמו שהוא מחולל עבור כמה כתובות IP, ומזה אני מחשב את הפרמטרים, מזה אני מחלץ אחורה את הפרמטרים של האלגוריתם שווינדוס או לינוקס השתמשו. הפרמטרים האלה אינם משתנים במרכאות חיי הדווייס עד הבוט הבא או עד הריסטארט הבא. שזה נותן לי המון זמן, זה יכול לקחת חודשים הרי, אני לא מחבט את המחשב שלי, חוץ מכשאני צריך לעשות לו update.
זאת אומרת, גם אם זה קופץ דווייסים של רשת בדרך, זאת אומרת, גם אם לצורך העניין אני קופץ באינטרנט דרך מסלול אחר.
נכון, בדיוק, בדיוק. גם אם אתה מתנתק מרשת א' עכשיו, והולך לרשת ב', או הולך ל-VPN, משנה בראוזר, זה לא משנה. הפרמטרים של האלגוריתם, נשארים קבועים ברמת הקרנל מבוט לבוט.
מדהים.
זאת אומרת, זה לא משנה בבראוזר, זה לא משנה איזה פלייבר של הבראוזר, זה לא משנה איזה רשת, זה לא משנה אם זה IP-based VPN או לא IP-based VPN. מהבחינה הזאת, אז אמרנו, אתר א' מחשב מחלץ אחורה את הפרמטרים האלה, אחר כך אתה יכול אחרי יומיים לגלוש לאתר ב' בכלל מרשת סלולרית אחרת, עם אותו דווייס, כן? מבראוזר אחר, עם privacy mode, ואתה הולך עם רשת אחרת ו-VPN, ואתה גולש לאתר בית. ואתר בית עושה את אותו חישוב, גם כן גורם לך עם איזה JavaScript לדבר עם כמה כתובות IP שבבעלותו, עושה את החישובים שלו, ומקבל, מחלץ את אותו, את אותם פרמטרים בדיוק שיש לך בקרנל, אותם פרמטרים בדיוק שאתר א' חישב לפני יומיים. ולכן אתר א' ואתר ב' יכולים להגיד, זה בעצם אותו משתמש, אז אם באתר א' הוא חיפש במנוע חיפוש, לא יודע מה, תרופות ליתר לחץ דם, ואני עכשיו, הוא עכשיו באתר ב' מחפש ביטוח רפואי, אני אעביר אותו ישר לביטוח רפואי יקר של אנשים שיש להם לחץ דם גבוה, כי אני יודע שהוא כנראה יש לו לחץ דם גבוה.
כן.
או כל מיני משחקים כאלה.
בקיצור, זה לא באג, זה פיצ'ר לחברות האטריביושן, זה מה
שאתה. השיטה, הדווייס טרקינג, זה די נגד המשתמשים, נקרא לזה חובבי הפרייבסי שבינינו, ולכן זה בין השאר היה חשוב לי שהדברים יתוקנו, כי אף אחד לא רוצה שיעקבו אחרי המובייל פון שלו בצורה כזאת, שהיא לא כל כך, לא מרגישה לי לגיטימית, נגיד את זה ככה. אז סוג אחד של אינטראקציה, וזה יותר באמת רלוונטי למצב של טרקינג, של לעקוב אחרי משתמשים ברשת, זה אתר א' דוגם אותך באופן אקטיבי עם JavaScript שלו, ואז אתר ב' דוגם אותך באופן אקטיבי עם JavaScript שלו, ושניהם מחשבים את אותם פרמטרים, בלי שיש קשר בין אתר א' ואתר ב', זאת אומרת, להבדיל מ-third party cookies, כאלה ש... זה ברור, כאילו מישהו מסתכל באמת באיך הדברים עובדים, ברור שזה עובד עם, עובדים עם אותו אדברטייזר. אז פה זה לא, פה אתה לא רואה שום קשר בין הדברים, and yet הם מצליחים להביא אותך, הם מצליחים להביא, כל אחד מהם מצליח לחשב את אותם פרמטרים, שהם בעצם פרמטרים של הקרנל שלך. עכשיו, אם אנחנו מדברים על תקיפה מרחוק, דיברנו על בעצם עקיפה של KSLR, אז אפשר בעצם להשתמש בשיטות האלה גם בצורה, נקרא לזה, חצי פסיבית, זאת אומרת, אני יכול בתור תוקף אפילו, תוקף אולי מדינתי, לחכות לכך לאסוף מספיק אינפורמציה מהתקשורת שדווייס מייצר, כדי לחלץ את הפרמטרים המעניינים שיש בקרנל, ואז מתוך זה בעצם לעקוף את ה-KSLR. זאת אומרת, יכול מאוד להיות, זה נורא תלוי סיטואציה, אבל יכול להיות שאם אני אלך לאיזשהו אתר, או שניים, או שלושה, מתוך הדווייס שלי, שמאוד אינטנסיביים, וגורמים לדווייס לתקשר עם הרבה כתובות IP, אז מי שמסתכל על כל התקשורת הזאת, יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, פה יש כבר מספיק אינפורמציה, כדי לחלץ את הפרמטרים האלה. ואז הוא לא צריך JavaScript אקטיבי שיבוא ויעשה לו אותה, שיגרום לדווייס ללכת ולתקשר עם מספיק IPs. יכול להיות שזה קורה באופן טבעי, בטח למי שמסתכל על דברים מלמעלה ורואה את כל התעבורה של ה...
כן, נגיד חברת בקבון, לצורך העניין, כזו אחרת.
בקבון, או הספק שלך, כן. שבאותו מקרה, או איזה הוטספוט שרואה את כל מה שאתה עושה, נגיד, ברגע נתון. זה חושב שזה מספיק, אני לא צריך על פני ימים ושבועות, אפילו דקה יכולה להספיק לי, אם אתה יוצר קשר עם מספיק טובות IP.
שאלה רגע על המכניקה של מה שגיליתם. אז IPID זה שדה פרה-היסטורי, אפשר לומר, נכון? במונחים של פרוטוקול IP, שזה אומר שכנראה שמצאתם משהו ששכב שם הרבה זמן, או ששינו את איך שה-TCP-IP סטאק מתנהג בשביל שלב. אתה יכול לצלול טיפה יותר על זה? בדיוק מה יש שם שמצאתם?
כן, בהחלט. אז IPID, כמו שאתה אומר, הוא פרה-היסטורי במובן הזה שהוא היה שם from day one, ביום שאם אני זוכר, אם אני לא טועה, הוא חלק מה-RFC המקורי של פרוטוקול ה-IP, שהוא באמת הולך עשרות שנים אחורה, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה RFC
1981.
כן, אז 40 שנה, אנחנו חוגגים לו 40 שנה אם כך, והמטרה של השדה הזה היא בסך הכל מטרה טובה, בקטע של ה-IP, האור שלה הוא לא בלתי מוגבל, אבל הוא יכול תיאורטית להסתרע על פני, נגיד, סתם, אפשר לנסות לשדר פקטת IP בגודל של 10 קילובייט, למשל. הבעיה היא שה, רשת או את ראוטרים ורשתות לא תומכים בדרך כלל בפקטות כאלה גדולות, הם תומכים בפקטות של 1500 בתים, לפעמים אפילו פחות, ואז צריך בעצם לשבור את הפקט, לפני שמשדרים את הפקט הזאת, צריך לשבור אותה לחתיכות שהרשת יכולה להתמודד איתם. החתיכות האלה נקראות fragments בטרמינולוגיה ה-IP-ית. ואז צריך כמובן, בצד השני, צריך לשדר את הפרגמנטס האלה, ואז בצד השני צריך לאסוף את הפרגמנטס האלה ל-IP, לפקט ה-IP המקורית. הצורה שבה עושים את זה, כאילו, הרי איך, אם אני משדר עכשיו שתי פקטות כתובת א' לכתובת ב', צריך שהפרגמנטים האלה לא יתערבבו. ואז המציאו את ה... כדי להתמודד עם האתגר הזה, הכניסו, זה היה בבילטין בפרוטוקול, אבל יש שדה בפרוטוקול שנקרא IPID, שזה שדה של 16 ביטים, של שני בתים, והשדה הזה בעצם, הוא נותן מספר לכל פקטה של IP, ואז כל הפרגמנטים של אותה פקטה, הם נושאים את אותו מספר, וככה אנחנו יודעים, הפקטה הראשונה, המספר של ה-IPID שלה נגיד יהיה 1, הפקטה השנייה ה-IPID שלה יהיה 2, ואז הפרגמנטים של 1 והפרגמנטים של 2 לא יתערבבו, ומי שביד יודע להפריד ולחבר את הפרגמנטים נכון לפי הפקטות שלהם הם משתייכים. אז זה המוטיבציה, זה ההסבר למה יש את השדה הזה. עכשיו, בהתחלה, אז המימוש לשדה הזה היה מאוד פשוט, הוא היה אינקרמנטלי, הפקטה הראשונה קיבלה 1, הפקטה השנייה קיבלה 2 וכו' וכו', אבל מתישהו ב-98, בחור בשם סן פיליפו נדמה לי, או אולי אני טועה בשם, אני צריך לבדוק את זה, בא ואמר, תראו, השדה הזה דווקא בגלל שהוא כזה אינקרמנטלי ומאוד נקרא לזה ניתן לצפייה, אפשר לעשות איתו גם כל מיני דברים לא כל כך רצויים. אחד הדברים החמודים שהוא עושה, זה הוא הראה איך אפשר בעצם לעשות סריקה של לראות איזה פורטים של TCP פתוחים או סגורים, סריקה של איזשהו מחשב באינטרנט, בלי בעצם לשלוח ולקבל ממנו פקטים בצורה ישירה, באמצעות איזשהו שרת אחר, שלא עלה אתכם בפרטים, אבל זה עובד בעצם התשובה לשאלה אם פורט פתוח או לא מגיעה מהשרת שאותו סורקים לשרת הזומבי, לשרת האחר. השרת האחר יוצר או לא יוצר איזשהו משגר, או לא משגר איזשהו פקט משלו, וכשהוא עושה את זה או לא עושה את זה, אז ה-IPID counter שלו עולה או נשאר קבוע, ואז אפשר למדוד את זה מרחוק, אם אני רואה פתאום שיש איזו קפיצה ב-IPID, בפקטות זומבי משדר אליי, אז אני יודע שהוא שידר, באמצע הוא שידר פקט למקום אחר, ואני יודע. זה נקרא idle scan, וזה התפרסם ב-98. מאז עשו עוד כמה עבודות מאוד מעניינות על איך אפשר להשתמש בשדה הזה. כמובן שאפשר לעשות איזשהו הפרדה בין, כאילו אפשר קצת, ב-2002 סטיבן בלובי נראה גם שאפשר לספור שרתים מאחורי נאט, כי אתה רואה שיש לך כל שרת, ה-IPID שלו יהיה באיזה מקום אחר באיזשהו שלב, ואז אתה פתאום רואה סטרימים של IPIDs שמגיעים שלושה או ארבעה או חמישה, או כמה שלא יהיה סטרימים של IPIDs, אם נגיד אחד הוא נמצא ב-1000, אחד נמצא ב-2000, אחד נמצא ב-3000, אז אתה תראה 1001, 1002, ואז פתאום תראה 2003, ו-2004, ואז 3003 ו-3004, אז אתה יודע שיש לך, אתה מתעסק עם שלושה שרתים. אז כאילו לפי כמות, נקרא לזה הזרמים של IPID, אתה יודע כמה שרתים נמצאים מאחורי הנאט, וכולי. ולכן באיזשהו שלב, ונדורים של מערכות הפעלה, של קרנלים, התחילו לעשות דברים יותר מתוחכמים עם ה-IPIDs, ולא משהו סתם שהוא אינקרמנטלי, וזה מבין זה מוביל אותנו למקום שבו המחקר נהיה רלוונטי. זה לא שגילינו איזה משהו שהוא קונספטואלית לא היה שם קודם, אלא אפשר להגיד להפך. ה-IPID התחיל בתור משהו פרימיטיבי, כאילו קאונטר פשוט, הבינו שזה לא מספיק טוב, ואז עשו משהו יותר מתוחכם, שלכאורה היה אמור להחזיר את השקט ואת השלווה לעולמנו, ואז באנו והראינו שזה אולי נראה יותר מתוחכם מקאונטר, אבל בעצם אפשר עדיין לעשות עם זה כל מיני דברים. יתרה מזאת, הקטע באמת אירוני הוא, שקודם, כמו שתיארתי לכם, ההתקפות שנעשו קודם, הטכניקות שהשתמשו ב-IPID נגרל זה האינקרמנטלי, אוקיי, אז אין ספק שהן לא, זה בוודאי לא בריא, ואנחנו רוצים להימנע מההתקפות האלה, אבל בואו נגיד שאוקיי, האימפקט שלהם היה מסוים, וההתקפה של טרקינג, ועוד חמור מכך, ההתקפה של ה-KSLR, של המעקף KSLR, היא התקפה שהיא יותר חמורה בעצם, זאת אומרת, התיקון באיזשהו מובן החריף את הבעיה, כאילו כשהבנו שהתיקון הוא לא מספיק טוב, בעצם התיקון כאילו לכאורה סגר איזושהי בעיה אחת, למעשה לא כל כך סגר אותה, כי אנחנו רואים עם ההתקפות שלנו אפשר כנראה גם לעשות את הדברים שדובר בהם, לפחות חלקם, ומצד שני מאפשר לנו לעשות דברים שהם יותר חמורים, כמו device tracking, וכמו KSLR bypass. עכשיו, למה זה? איך זה יכול להיות שהתיקון שנראה בסך הכל טוב עשה יותר נזק? ההסבר הוא כזה, הקאונטר שהיה פעם לפני התיקון, הוא קאונטר של 16 ביט. זה נכון שאפשר לעשות את כל מיני דברים, אבל בסך הכל ההשלכה של, שאני יודע, ערך של קאונטר של מכונה מסוימת בזמן נתון, הוא כמעט חסם משמעות לערך של הקאונטר הזה שהוא יהיה בעוד שבוע, כי כל פקט מקדמת את הקאונטר, אז תוך כמה עשרות אלפי פקטות אני כנראה לא יאבן סדחון לגמרי עם המכונה. מאידך, כשאני מחלץ את הפרמטרים של את המפתח הקריפטוגרפי שאיתו הקרנל משתמש כדי לחולל IPID לכאורה אקראי, וזה פרמטר של נגיד 40 ביט, 50 ביט, 100 ביט, והוא לא משתנה מבוט לבוט, כאילו לא משתנה בזמן, בין בוט א' לבוט, בתוך הזמן בין בוטים, אז יש לי מזהה הרבה יותר יציב ואמין של המכונה. יתרה מזאת, אם עוד עשינו, הוספנו חטא על פשע, והשתמשנו בכתובת מהקרנל כדי כאילו להרבה ועוד יותר טוב את הביטים האלה, ואני יודע לחלץ אותה, כמו שקורה בלינוקס קרנל, אז עכשיו יש לי גם עוד מידע מאוד מעניין, וזה כתובת מהקרנל שאני יודע באמצעותה לדעת מה ההזזה של ה-KSLR, ובעצם בזאת אני יכול, בזאת בעצם עקפתי את ה-KSLR, שזה בכלל חמור בלי קשר, כאילו זה אפילו רמת חומרה יותר גבוהה מ-device tracking. אז אפשר לומר שמה יותר גרוע מסתם קאונטר? קריפטוגרפיה חלשה שמשתמשת ב... ועל אחת כמה וכמה קריפטוגרפיה חלשה שמשתמשת בעוד נתונים רגישים מתוך הקרנל, כגון כתובת מהקרנל.
זאת אומרת, אם אני אנסה לפשט את זה ממש, אז כאילו אתה שואל אדם מה השעה, הוא אומר לך, אני לא יכול להגיד לך מה שעה, אני אגיד לך את מבנה הכוכבים ואיפה נמצאת השמש, ותבין לבד. אבל בדרך אגב, הוא גם מסר את המיקום שלו. נכון? כי כאילו שעה זה מספר מאוד פשוט, שאתה יכול, שהוא מן הסתם, בוא נקרא לזה אינקרימנטלי, הסטייט הוא מאוד פשוט, אבל הוא לא רצה לתת לך אותו מיידית, כי אפשר לעשות, נגיד שאפשר לעשות דברים רעים עם זה, אבל הוא כן נתן לך מידע אחר, שהוא נקרא לזה מאוד מסובך, אבל אפשר לתת אותו בצורה כזאת, שהיא גורמת לך להשיג במקום, נקרא לזה התקיפה החדשה, של לדעת מה זה השעה, לדעת משהו הרבה יותר חזק, שזה המיקום שלו על כדור הארץ, נגיד.
כן, זה אפשר להגיד שזה אנלוגיה, כן, האמת שלא הכרתי אותה, אנלוגיה חמודה.
אז זהו, אז כאילו, מה שאני רואה זה שאני תמיד מנסה לחלץ את הגנרליזציה. אז יש משהו פילוסופי מעניין במה שאתה אומר, שבו כשאני מייצר, לוקח פרוטוקול ומייצר אותו, אני יכול להשתמש בסטייט. סטייט זה נקרא לזה מן הסתם הגרעין של כל פרוטוקול, וגם החולשה של כל פרוטוקול, נכון? כי אם זה סטייטפול, אז כנראה שאני יכול להתעלל בו. אם צד אחד צריך לשמור סטייט או וכן הלאה, אז אני יכול לייצר את הסטייט הזה בצורה שהיא, אני צריך לייצר את זה בצורה שהיא predictable, כי אני state machine, כלשהו. אז אם יש לי state באיזשהו פרוטוקול, והוא predictable, זה אומר שבלג אחד ניתן לתקוף את זה איכשהו, ברמה, בצורה פילוסופית. ולכן כשאני אבוא ואני אחליף את הסטייט הפשוט, במקרה שלנו זה היה קאונטר, במנגנון יותר מתוחכם, שמדריש, שדורש יותר complexity, אז אני חושף לא את הקומפלקסיטי של קאונטר, של פלוס אחד פלוס אחד, זה לא מורכב, אני חושף בעצם את המנגנון יותר מורכב. אז אם אני אבחר PRNG שהוא תקול, בגלל שלא התחלתי אותו כמו שצריך, או whatever, אז עכשיו אני חושף את זה, בשטח שהתוקף יכול לראות.
כן, אבל אם כל החברים היו משתמשים ב... PRNG חזק, במה שנקרא Industrial Strength Crypto, אז זה נכון שכאילו אתה רואה דאטה שיוצא מה-PRNG, אתה רואה כאילו דאטה שהוא שייך לסטייט, אבל אף איש בעולם לא יודע לקחת את הדאטה הזה ולשחזר את הסטייט. זאת אומרת, זה שקול לשבור את האלגוריתם הקריפטוגרפי. נגיד, אם הם היו משתמשים באיזשהו נגזרת של, סתם אני אומר, נגזרת של AES לצורך הדבר הזה, אז כמובן שלא היינו יכולים לעשות את מה שאנחנו עושים, כי את מה שעשינו, משום שאנחנו לא יודעים לשבור AES, לא אנחנו, וככל שידוע לנו, לא אף אחד אחר. הבעיה שם היא לא קיומו של סטייט, כי זה כמו שאתה אומר, יש פרוטוקולים שאתה לא יכול, כאילו שהם חייבים סטייט, הבעיה היא, האם אתה מאפשר למישהו, לתוקף, להבין דברים על סטייט שלא אמרת אותם באופן אקספליציטי. זאת אומרת, האם אתה... והתשובה לכך היא שאם אתה משתמש בוויק קריפטו, שזה מה שבעצם היה לנו פה במקרה שלנו, וויק יכול להיות לאו דווקא כי אתה משתמש באלגוריתם חלש, אלא לפעמים אתה משתמש באלגוריתם חזק או חזק יחסית, אבל אתה נותן לו מפתח מאוד קצר, זה היה המקרה בלינוקס, האלגוריתם שלהם, לא יודע אם הוא חזק או חלש, זה בכלל לא הייתה הנקודה הייתה שעל המפתח קצר, של 32 ביט, ואז אפשר לעבור על המפתח הזה, אולי לא בכלילות, אבל בטח באמצעים שיש בכל מעבדה, ולחלץ את המפתח.
והסיבה למפתח 32 ביט, זה פשוט שנתון, שבו 32 ביט היו פופולריים,
לא, הסיבה היא קצת נוחות שספציפית באלגוריתם הוא שהשתמשו בו, וקצת אולי חוסר, טיפה לחוסר מודעות לכובד המשקל של הבעיה או של ה... של המשמעויות, שמה יקרה עם המפתח הזה ייפול בידי תוקף. אני חושב שקומבינציה כזאת.
מעניין, ואתה אומר שבאמת גם מערכות הפעלה אחרות היה דברים דומים שקשורים?
אוקיי, אז דיברנו על Windows ועל לינוקס, בדוגמה אחרת במק, אם נדבר על מק רגע, ו-iOS כמובן, שזה גם כן פחות או יותר אותו קרנל, זנו קרנל, אז ב-2007-2008, עבדכם הנאמן הסתכל על, גם כן, על איך הם מחוללים את ה-IPID שלהם. שוב, אני מדבר אתכם על סיפור מלפני 13-14 שנה. הצלחתי לפצח את האלגוריתם הזה בזמנו, ואז הם באמת באו והחליפו אותו לאלגוריתם יותר חזק, שזה מה שיש להם עד היום. אז
זה היה בעצם FreeBSD, או שזה, אני זוכר איזשהו סיפור שמק נולד מ-FreeBSD, לפחות
ה-CPIP
סטאק.
נכון.
אז זה בעצם היה זה, או סתם מסקרנות?
אז האלגוריתמים האלה עברו כל מיני גלגולים במהלך השנים, ואני לא זוכר ממשהו מעולם ה-BSD, אני לא זוכר, מ-FreeBSD או...
כן, נדמה לי שהוא
אח אחר במשפחה הזאת. כן, זה, אבל כל אחד מהם יש לו קצת את הניואנסים שלו, אז אני לא יכול להגיד לך בדיוק כרגע מה יש בכל אחד. כן.
מעניין.
אגב, למה השתמשו, מעניין אותי בספציפית בכתובת, בתוך החילול, הרי יש איזושהי משמעות, הרי בסופו של דבר אתה צריך לייצר איזשהו state, אתה צריך לייצר איזשהו consistent hash, אני מניח, בשביל לייצר, או לא, לא יודע, זה בדיוק מה שאני שואל.
כן.
אז האם בעצם היה חייב איזשהו consistent, בשביל זה היה צריך איזשהו משהו שהוא stable, ובשביל זה היה צריך איזשהו כתובת, או שיכלתי לבחור בעצם כל stable,
אז...
variable אחר.
לא, אז הנה הקטע היפה, הסיבה שבה הם דחפו לשם כתובת מהקרנל, סיבה רצינית, אך הפתרון הוא קצת מוזר, ולכן הביא אותנו לאן שהביא אותנו. הסיבה לכתובת הזאת, הכתובת שהם דחפו, היא לא איזושהי כתובת של איזה משהו, שסתם הם ככה התעוררו בבוקר ואמרו, בואו נדחף שם איזה כתובת של משהו בקרנל, אלא זה הכתובת של איזה data structure, שמתאר את הדאטה, זה הדאטה סטרקצ'ר שמכיל את הנתונים של הרשת בניימספייס שבו החישוב מתבצע. אני לא יודע אם אתם, כאילו אם אתם קצת מכירים, מתמצאים בלינוקס, הצורה שבה לינוקס, כאילו הצורה שבה למשל קונטיינרים של הלינוקס עובדים, זה שיש בקרנל איזשהו קונספט שנקרא namespace. אז כל קונטיינר יש לו namespace, או set namespaces משלו, של כל מיני אספקטים בקרנל שצריכים להיות מופרדים עבור הקונטיינר הזה. למשל, אז יש net namespace, יש namespace לפייל סיסטם אם אני לא טועה, ויש namespace לכל הנושא של הרשת. עכשיו, היות והם רצו לייצר חישוב שהוא שונה בין namespaces שונים, כלומר בין קונטיינרים שונים, הדרך הכי פשוטה, אך גם קצת עקומה, זה שהם דחפו פנימה את הכתובת בקרנל, שבו הדאטה סטרקצ'ר של הנט namespace נמצא. ואז באמת, זה כתובת שונה לכל אחד מה-namespaces של כל אחד מהקונטיינרים. וכך הם יצאו את הבידול בחישוב, את השוני בחישוב בין קונטיינר לקונטיינר. הבעיה היא, כאילו, אולי היה, כנראה יותר נכון להשתמש ב-namespace identifier, ולא בכתובת של ה-data structure הזה, כי הכתובת, once שגילינו אותה, מספרת לנו גם משהו על איפה קרנל אימג' נטען, כלומר, אנחנו בעצם באמצעות הכתובת הזאת מפצחים את ה-KSLR. אבל זה הרציונל, אם אני מבין נכון, זה הרציונל מאחורי הבחירה הדי מוזרה הזאת.
כן, זה נשמע כמו חשיפה של פרייבסי, בלי בכלל להתכוון. כאילו, זה ממש ככה. זה כאילו לא התכוונת לחשוף מידע מסוכן, בסוף יצא שחשפת כן מידע מסוכן.
בדיוק, בדיוק. זה אחד הלקחים פה, זה גם כשמחוללים איזשהו שדה שהוא לא נתפס, לאו דווקא שדה עם השלכות סקיוריטי או שהשלכות פרייבסי, דווקא זה שהוא מחולל בצורה שהיא פסאודו אקראית עם אלגוריתם חלש, מחריפה את הבעיה, וגם, ואם זורקים פנימה איזה כתובת מהקרנל, כלומר מידע רגיש, היא עוד יותר מחריפה את הבעיה, לכן צריך להיזהר גם בצורה שבה מחוללים שדות שהם לאו דווקא מאוד security oriented, משום שעצם הגנרציה הזאת עצמה יכולה להיות בעיית security, כמו שהראינו בעצם.
כן, אז כאילו, אתה אומר שאחד הלקחים הם זה פשוט לא להשתמש מידע שנשמע כמו מידע שהוא לא רגיש בתוך פלואו ש... כן, דווקא כן עלולים לחשוף מידע רגיש, שזה מסקנה סופר מעניינת.
כן.
אותי גם מעניין, בכל מה שקשור לתכנות C, C++, אני זוכר שיש פה ספרים, יש הנדבוקים כאלה די מטורפים של דרפה ונאסה וכן הלאה, שהם מאוד נקרא לזה לאנשים שאוהבים פרטים, אני מניח ש... כאילו, מה שאתה מספר עכשיו, ועמית, זה דברים שהם לקחים שאפשר לתייג אותם, ו-to file them, ופשוט לתת את זה כ-checklist לכל מפתח במערכות כאלה קריטיות, כאילו, הפוך את זה להיות איזשהו best practice, אז בעצם אני מניח שהדברים האלה כבר נלמדו, מתישהו, באיזשהו עולם, נגיד ב-30-40 שנה האחרונות, וזה כמובן הכל הנחות, אז זה אומר שנגיד בפיתוח קרנל, אין איזשהו פלואו מסודר כזה של, נקרא לזה, מעקב אחרי best practices. כי ה-best practice של לא לחשוף מידע פנימי, וה-best practice של להשתמש ביותר מ-32 ביט כמפתח למשהו, זה כנראה best practice שהוא מאוד טריוויאלי היום. לא? או שפספסתי משהו בכל התהליך.
אתה די צודק, זאת אומרת, בוודאות... תראה, אני חושב שהפאול שהמפתחי הלינוקס קרנל עשו, הוא ההנחה שבגלל שהשדה הוא לא רגיש, אז אף אחד לא, אז בעצם אפשר לחולל אותו בצורה שהיא, נקרא לזה במרכאות מספיק סקיור, אבל לא לגמרי סקיור. זאת אומרת, אני חושב שזה היה ה-state of mind שלהם, כשהם החליטו שהם רוצים לפתור את הבעיה. אני מניח, כאילו, אני די בטוח שמפתחי הקרנל של לינוקס, יודעים שכשהם רוצים לעשות איזה משהו שהוא ממש סקיור, כאילו שידוע ומוכר לעולם, שהוא צריך להיות מחולל בצורה שהיא סקיור. לדוגמה, שדה ב-TCP נקרא Initial Sequence Number, היו התקפות מאוד חזקות על לעשות ספופינג ל-TCP connections, לפני עשורים, כשה-Initial Sequence Number זה היה מחולל בצורה שהיא ניתנת לחיזוי, אז היו התקפות, ואז מיד כולם ככה מהרו לחולל אותו בקרנל בצורה שהיא... מאובטחת, ושם אתה יכול לראות שימוש באלגוריתמי קריפטו מקובלים וסבירים, בואו נגיד את זה ככה. זאת אומרת, איפה שהשדה הוא בוודאות, יש לו משמעויות סקיורטי מוכרות, שם הם יודעים היטב לתת את הפתרון בית הספר. פה היה מצב קצת יותר אפרפר, זאת אומרת, השדה עצמו לאו דווקא יש לו משמעויות סקיורטי מזעזעות, אם מחוללים אותו בצורה לא הכי בטוחה בעולם. מצד שני, הם כנראה אמרו, טוב, לשים אותו בתור קאונטר אנחנו לא רוצים, כי זה ממש glaring obvious, שאפשר לעשות עם זה כל מיני דברים לא נחמדים. אז נעשה איזה משהו גם, תחשב, זה שדה, להבדיל מה-initial sequence number ב-TCP, שמחוללים אותו פעם אחת בתוך connection TCP, פה אנחנו מדברים על שדה שבאופן עקרוני, הוא מחוללים אותו בקרנל על כל פאקט ופאקט. אז אתה בוודאות שם הרבה יותר לחוץ שזה עסק יהיה ירוץ מהר ולא יעכב שום דבר. אז הם אמרו, טוב, ניקח, אני מניח, כן, אני לא יודע, לא יכול להיכנס לראש שלהם, כן, קטונתי, אבל אני מניח שהם אמרו, טוב, נעשה פה איזה משהו ככה שנראה, שמערבב קצת את הביטים ונראה בסדר, לא נתעכב על זה יותר מדי זמן, ונוריד את הסיפור הזה מהראש שלנו. כאילו, אני חושב שהתובנה של שימוש בוויק קריפטו הוא יותר גרוע במובנים מסוימים מסתם שימוש בקאונטר או בנו קריפטו, נגיד את זה ככה, זאת לאו דווקא תובנה שתמצאו בהרבה ספרים, כי פה זה נורא תלוי קונטקסט. הקונטקסט שאנחנו מצאנו, הקונטקסט המעניין של גם device tracking וגם זה שמוסיפו חטא על פשע והכניסו לשם הפוינטר מהקרנל ואז KSLR bypass, זה קונטקסט שהוא מאוד ספציפי לשדה שלפנינו ולמערכות ההפעלה שהתעסקנו בהם. היה יכול להיות סתם איזה שדה שכוח אל שמישהו החליט לסקרמבל אותו כי לא בא לו שהוא יצא סתם קאונטר, ואז לא היה לזה שום משמעויות, אבל פה במקרה יש לזה משמעויות. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא, זה משהו שהוא צריך להיבחן on a case by case basis. פה היה לזה משמעויות קשות. במקומות אחרים יכול להיות שלא היה לזה משמעויות בכלל. אולי התודעה שהפרקטיקה הזאת צריך לבחון אותה בשבע עיניים, או לא צריך לקבל אותה כמשהו שהוא פתרון שהוא טוב לכל המקרים, אולי זה בעצם התובנה המעניינת שיוצאת מהמחקר הזה.
מעניין. זאת אומרת, סתם אני אזרוק לשולחן, זה... אם הייתי לוקח עכשיו סורס קוד של לינוקס קרנל ומחפש כל דבר שהוא בסופו של דבר משמש למשהו קריפטוגרפי, ויש לו מפתח, ובודק האם המפתח הזה הוא נגיד 32 ביט, והייתה יוצאת לי רשימה של, לא יודע מה, 10-20 דברים, האם נכון להגיד שכל ה-10-20 האלה צריכים לעבור עליהם בשבע עיניים, או שאתה באמת אומר, שמע, זה היה פה איזשהו מקרה מאוד יוניקי. ואני אומר בגלל שהמפתח הוא קצר.
יכול להיות שזה הפונקציה עצמה בקרנל שמשתמשים בה בשביל הרנדומיזציה של 32 ביט באופן כללי.
גם יכול להיות.
לא, אז תראו, נענה לשאלה הראשונה, אז כן, אם היית יכול לבוא ולעשות רשימה כזאת של כל המקומות בקרנל שמשתמשים בהם בפונקציה עם מפתח קצר, זה בוא נגיד מקומות שאומרים דרשני, אני לא בטוח, אני חושב שהם שינו שם את הפונקציה, יכול מאוד להיות שאולי היו מקומות כאלה וכבר אין, או... ללא ספק זה נקודה מעניינת מה שאתה מעלה, ומה שהשאלה השנייה, אם הבעיה היא באלגוריתם, אם אני הבנתי נכון, בהחלט גם נקודה ראויה, אגב, מאמר אחר שלנו ש... אנחנו הולכים להציג בכנס במאי, IEEE Security and Privacy במאי, אנחנו בדיוק הולכים לדבר על עוד איזושהי פונקציה בקרנל של לינוקס, שהיא גם כן, כאילו פונקציה כאילו קריפטוגרפית, אבל גם כן מאוד לא חזקה, ומה המשמעויות שלה, זה כבר נושא
נושא לפרק אחר.
אי אפשר לחסות הכל.
כן. טוב, אז אני רואה שאנחנו running out of time, מה שנקרא. היה סופר מדהים, עמית. תודה רבה ששיתפת איתנו את כל האינפורמציה הזאת. אנחנו כמובן נשים בשואו נוטס גם את המחקר, גם את המאמר, from IPID to KSLR bypass, ו-Device ID tracking. כמובן שאני אשים בשום נוטס עוד כמה דברים מעניינים שאני אישית צפיתי בהם שלך, הרצאות סופר מעניינות, מדפקון ומבלקהט ומאוואספ, בקיצור, מרגיש קצת איזה, אולי too much deep dive, אבל אני סופר ממליץ לכל מי שאוהב את עולמות התוכן האלה לצפות בכל ההרצאות, הרצאות מאוד מעניינות. וזהו, ככה משהו לכינוח לסיום, ככה פוסט פסח, משהו להגיד עמית, או ש...
טוב, אני יודע, stay tuned.
אז כן, אז אנחנו מחכים כמובן ל-IEEE, לראות מה מצאתם שם עם הרנדום 32, אני כבר מריח שם, מריח דברים טובים, מה שנקרא.
למעשה, אני יכול לתת לכם את הגרסה של המאמר, נדמה לי שיש לי גרסה של המאמר שכבר בחוץ, אני יכול להעביר לכם גם כן לינק ל...
מגניב. מגניב, אז אנחנו נשים את זה בשואו נוטס, תוכלו לקרוא לפני שכל העולם הולך לראות את התגלית.
יש גם אפילו איזה טיזר וידאו של IEEE Security and Privacy, שיכול ככה לתת לכם קצת מושג על מה עשינו שם.
מדהים, מדהים.
מדהים.
טוב, אז תודה רבה, עמית.
תודה לכם.
תודה, דותן.
תודה רבה.
שיהיה יום טוב, לשבוע נפלא.
חג שמח.
חג שמח.